טוב, פסקה ב'. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המוסר בתורה בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם עם הגדולים שאנו מתחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו על, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גם נופיע את אל הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הגדולים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי ילך בגזל מוות, לא ירע. כשאנו מתבונים עליהם, איננו, בכל הופעה רוחנית, שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים למוצאם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן קרבן. ומתוך התשוקה הזו, כוחנו החני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמי עולם. אז הרב כאן בפסקה מדבר על התופעה הפילית שקיימת בלוחם הישראלי. תודה רבה. יש הכוח. פרק א' ובית. זה כך. כך גם רב ליפשיץ רוצה שגם נדבר דברי תורות, גם זה, אז תזכרו לי, אנחנו צריכים גם לדבר על איזשהו דבר נוסף שאנחנו צריכים ככה להעיר בנוסף פסקה, אבל נתחיל קודם כל מכאן שמלחמות ישראל אנחנו רואים זה משהו שהוא נראה במבט הפשוט, ככה זה נראה פסקה כאן, סתירה כזאת, שרואים אנשים שהיו עסוקים במלחמות, אבל מצד שני, ככה אולי צריך לקרוא זה, שאין הם הגדולים, שעוסקים אליהם בידידות וגדולת קודש, דמויות כמו אהבה מבינו, ששבוע הבא נקרא על הצילות שלו, הקריאה שלו בשם השם, הטוב שבו, הכנסת האורחים שבו, אבל מצד שני, והיה רק את חניכיו, שהוא היה ככה ממובילי מלחמות גדולות בעולם, ודוד המלך, שעדינו העצני, שהוא כל כולו שיר השירים, כל כולו צמא לך נפשי, ומצד שני, במלחמה באדום, ומדדם בחבל, ו... עושה את מלחמתם של ישראל. וזה כאילו כביכול יש כאן איזשהו שאלה סמויה במשפט הראשון, איך שתי התנועות האלה של העיסוק במלחמה ושל הגודל הרוחני הגדול שלהם של גדולת קודש, איך שתי התנועות האלה בדורות הראשונים הלכו ביחד. ואפשר לקרוא את המשך הפסקה שהרב אומר שמאבחן בין הצד החיצוני לבין הצד הפנימי שבין, שאיננו מבינים, הכוונה לומדים דבר מתוך דבר, מסתכלים על דברים במקום פנימי יותר, ומבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, בוחנים אותם. אני בכוונה אומר בצורה ראשונית, אני קורא את הפסקה ככה, שהעיקר או מה שבעצם צובע את הכל, מה שמאיר את הכל, זה איפה הנשמה נמצאת. כן? וכביכול, כמו שהרב קצת מתנצל, אותו מעמד העולם, שם תואר שאתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גם לפי את אלף שמות, הייתי מוסיף את המילה, אבל, הרגשתן הפנימית, בתוכן שלם הייתה, וכמו שהרב כותב באגרות, באגרת פייטת שמה, על המלחמות, שבעולם כל כך אכזרי שחיות טרף מתהלכות בו, אז אין ברירה אחרת אלא כמו שיעקב אבינו לומד, מלמד אותנו, אם נבל תתנבל, אם נבל אם נבל ואם עיקש תתפתל, שאין ברירה אלא לדבר בשפה הנמוכה האכזרית שבו הרוע נמצא. זה מונע חרבו מדם, אז ארור מונע חרבו מדם. כי לפעמים היינו מאוד מאוד שמחים שכל יושבי תבל שסבינו יהיו עדינים ומתוקנים, אבל אם יש רוע אז אין ברירה, צריכים בצורה חריפה להילחם ברוע הזה. הכזונה יעשה מחותנו, שהם באים בצורה כל כך שפלה ואכזרית ונוראית, אז חלק מהצורך לקעקע את הרוע בעולם זה לדבר בשפתו בצורה הכי חריפה, כמו שרצו את היה צוות חכם שאמר שאנחנו לא צריכים להסביר לאומות העולם את המוסר הגדול שלנו, אז הוא אמר אנחנו צריכים להסביר להם את זה בטנקים ובתותחים, זה השפה שהרוע מדבר. אני למתיים אבל מדגיש שהרוע אומר אין ברירה, העולם המלחמה הייתה כל כך נחוצה בו, העולם היה נמצא במקום כל כך שפל, אז דוד המלך תודה רבה, אם לא היה מדבר בצורה של במדדם בחבל אל מול לוחמי אדום שבאו לקראת עם ישראל, ולא היה מדבר בשפה אכזרית מאוד, אז אלינו מצליחים לקעקע את האור הזה בין העולם. והרב מדגיש שהרגשתן הפנימית, אבל סוף סוף בתוכן שלם הייתה. כן, לכן, וזה מה שהרב מדגיש, הזיק הנשמתי הוא היסוד. אתה צריך לבחון מאיזה מקור פנימי באה התנועה הזאת, באיזה מקום היא חוללה את הדברים. כן, מה אתה אומר?
זה נראה הפוך. כתוב פה בעצם שהמלחמה גרמה את
אפרת אל הנשמות. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, אני מסביר עכשיו בשיטה המסיימת הזאת, כי בסדרי האחים שם היה צריכים שהנשמות יתגלו בסגנון המסיים הזה עצמו, אבל אני למתי קצת הולך, על פי מה שם כותב באיגרת פתית, הרב שם המפורש אומר שבעולם פרימיטיבי שהיה אז, אז סדרי המלחמות היו מאוד מאוד חדים ואכזרים, והרב קצת רומס בדורות שהעולם יותר מבוסם, אולי סדרי המלחמות צריכים קצת להיות תואמים את המקום שבו הם נמצאים כאילו. אני מסכים איתך שהביטוי הוא גרם להופיע את אלה הנשמות ולא להופיע את אלה הדמויות, זה קצת מראה יותר כמוך שהרב כאן לא רק אומר למה הצד החיצוני שלהם, ידם ידי עשיו, היו צריכים להתלבש בצורה סעירה שמלאה צורה חדה וקשה ואולי אפילו אכזרית, אלא קצת נראה כאן ברב, כמו שאתה מתאר, שיש כאן גם סוג נשמות מיוחדות כאלה. זה באמת מה שאתה אומר, קצת נקרא את המשך הפסקה, מלחמת קיומם, קיומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, ואתה מה אני קורא זה, שהיה כאן מלחמת הישרדות, וכל מיני בהכרה פנימית הם לא התבלבלו, וזכרו, כמו שהרב אומר, שאדם שעושה מלחמה צריך לזכור שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אז המוטיבציה הפנימית שכל מיני דחפה אותם, היא זאת שבעצם צבעה גם את כל המלחמה הגלויה, צבעה אותה מתוך העמדה העמוקה הפנימית של מתוך איזה רוממות, מתוך איזה הקשר, מתוך הכמיהה הגדולה של על כן נקווה לך לתקן עולם במלכות שדי, ובעצם עוז בידך וגבורה בימיניך, שכל הגבורה הזאת היא סוף סוף נשלטת דרך הצד של הימין, דרך הצד של החסד, שהוא זה שבעצם קשור למעוף הפנימי, עם איזשהו אימון פנימי, עזיזים וברוכם ידעו בעומק החושר לבחור בטוב ולסור מן הרע, ועולם לא יתבלבלו, גם כי ילך בגיא צמא ותלו, יירא רע כי אתה עמדי, כן, כי כל מן המגמה של אתה ימידי לפתה אותה. אבל כמו שבמשך הפסקה נראה, קצת כמו שדבי רוצה לומר, שאנו מתבוננים אליהם, אינו חולפה רוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לימוצא, לכוח חיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצא כששכן מקרבם, ותוך תשוקה זו, כוחה נוחנים מתאמץ, כוח נותן מתעדן, ותן שמות החזקות חוזרות, לחיות בנו כימי עולם. והסיפה של הפסקה, שם הרב אומר שאנחנו ממש משתוקקים אליהם, ורוצים לאמץ אותם, והרב קורא כאן איזו בשורה כזאת, שאותן נשמות החזקות חוזרות, בכתב יש כתוב, חוזרות פסיק, וחוזרות לחיות בנו. זאת אומרת, גם יש סגרי נשמות כאלה שפעים בעולם, וגם אנחנו עכשיו מאמצים אותם לתכנו, אז זה נראה שזה לא שאנחנו מבינים שלא היה ברירה בעולם פראי שהיה בעבר היה צריך להשתמש באותם שפות, ואנחנו שמחים שהעולם היום נמצא במקום יותר מבוסם, שהשפה, הנורמות, חוקי המלחמה העולמיים היום נמצאים במקומות יותר מעודנים, ואנחנו רק יש לנו לימוד זכות שאין מה לעשות, שלא חלילה נראה את האבות בצורה פרימיטיבית, נבין שזה היה כלי המשחק שהיו אז, אבל ודאי שאם הייתה אמנת ג'נבה וכל מיני דברים כאלה, אז ודאי שהם עצמם היו שמחים לחתום ראשון על כל סדרי האמנה האלה. זה שהרב אומר שאנחנו משתוקקים אליהם, והנשמות האלה חוזרות ומופיעות בנו, כמו שדביר דייק, שגרם להופיע את אלה הנשמות, זה מראה שהרב כאן רואה איזה משהו מאוד לכתחילאי בתהליכים הגדולים של אותם סדרים של נשמות. מה שבעצם קצת מחמל לומר, שיש כאן, וזה קשור למה שדיברנו באיגרת תשפ"ד, איגרת שתלווה אותנו כל השנה כולה, מה שהרב אומר, הביטוי הזה שהמלחמות, כן, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, זה לא הכוונה כי העולם היה פרימיטיבי, והאויב היה פרימיטיבי, אז הדרך להתמודד איתו הייתה רק על ידי שפה של מלחמות, אבל אנחנו מאוד היינו צמאים שיהיה פרחים בקנה, ושלא נצטרך לכל השפה הזאת, אלא זה צורה לכתחילית שדרכה הקדוש הוא מוביל את העולם. זה כמו שהזכרנו, ללכת את האדם הראשון, אז אולי לא היה צריכים את צורת הבנייה הזאת של מציאות, אבל אולי, ואולי חטא אדם ראשון היה קצת לכתחילי אפילו, זמן היה לו לאדם ראשון שהכתה, וחלק מסדרי בניין העולם היה לגלות את הקדוש ברוך הוא בצורה של מידת הדין, בצורה כזאת שמתגלה דווקא דרך זה לעומת זה עשה אלוקים, יתרון האור מן החושך, ידיעת הפכים היא אחת, וכמו ש... הרב כותב באורות ישראל, בפרקי שם, שהוא היה אנשים שתחת כולה למשפחה אחת, אבל למה צריך לדון תמציתי שאנשים שתחת על ידו, רגע, תהיתי, חשבתי שיש כאן איזשהו ביטוי, כן, שאב כאן משתמש גם, אז אולי זה מקום אחר שאב משתמש בביטוי, אולי כאילו ששיטת המלחמה הייתה נהוגה בו, אני זוכר איפה זה היה, כאילו שאב כאן קודם אומר שיש משהו במציאות העולמית שמצריך איזשהו צד מסוים של שיטת מלחמה. אני לא באמת לא זוכר שאיפה זה הפסקה הזאת.
אז מה כאילו מה...
לא, מה שאנחנו רוצים לומר בזה, זה שיש מבט עמוק שמצידו הקדוש ברוך הוא חפץ שעולם החסד יתגלה דרך מידת הגבורה. מה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את עולם במידת הדין, וכי הקדוש הוא רצה שעולם החסד מכל הצילות שלו אבל יש בו משהו שהוא חסר, בלי שיש בו גם תכונה של גבורה. כי בגבורה, בעוז שבה, מתגלה איתנות, מתגלה חדות, מתגלה כוחות חיים מיוחדים מאוד, שאם היינו חיים רק עולם של חסד, בלי עולם של גבורה, אז זה משהו בכל עולם הקודש היה רפה. כמו שהרב החלף בספר טובים מאורות, שכתב על הפסקה שם באורות התחייה, על התאמנות שבחורי ישראל עושים משעת המלחמה, שהיא זאת שמאמצת ומרוממת את כל סתרי תורה, נכון? זה כן נמצא כאן, זה לא סולזר מהספר. ההתאמנות של ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחלק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. כל האימונים והלשביה והזחילות שעושים עכשיו רבבות לוחמים בצפון ובדרום, בשטחי הכינוס ובכל מקומות אחרים, אז הוא אומר, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העסוקים בייחוד של שמות הקדושים. אנחנו רגילים לומר שיש הרבה שעושים מצוות, ויש לומדי התורה שפועלים פעולה פנימית יותר, ויש את מי שנמצא בישיבות המקובלים ומייחד ייחודים, והוא פועל את הפעולות הכי הכי נשגבות, אבל הוא אומר, ויש מי שמרומם אותו, ומי שמרומם אותו זה מי שעכשיו עסוק בכל הפיתוח של הכוחות האלה של גבורת המלחמה, להרבות הבלטת האור אלוקי בעולם, ואין גילוי אחד עומד בלא חברו כלל, ואז דוד שם, כן, ודוד עושה משפט וזכה לכל עמו, והיה בן צרויה על הצבא, כן, ולא נענש אבנר אלא מפני שעשה דמל של נערים שחוק, זה אולי בתור כל שצריכו הנערים לחזק כוחם ורוחם, שבועה טובה מכללה, וזה שעוד זאת מעלה את השכינה מעלה מעלה, כן, אנחנו יודעים שעל הפסקה הזאת יצאו כל הפשקבילים נגד ספר האורות, ככה לפני שיצא ספר אורות, אז רוצה לראות איזה ספר מוזר זה, שאומר שיותר מהמקובלים, מחדי השמות יש את אותם גיבורי כוח, ועד כדי כך שרב צודה רצה, ביקש מהרב יצא לפני ספר אורות, בוא נוציא את הפסקה הזאת, כדי שבזכות זה יקרו את הפסקות האחרות, יש כל כך אוצר יקר, אז נוותר על הפסקה הזאת, כי העולם לא בשל אליה. והרב יצא נעץ עיניו ברב צודה ואמר לו, מה שאתה אומר עכשיו זה לא יראת השם, זה מורח, זה יראת בשר ודם. הרב צודה אומר שמאותו משפט שהרב יצא אמר לו, שרה פחד, פחד אדם שר ממני, כן? אבל זה די קשור לפסקה הזאת גם כאן, כל... כן. לא, מעולה.
רגע.
אוכלת הציונה.
קצת התרגשתי.
מעולה.
מה
פתאום? מה פתאום?
אני צריך לבקש סליחה, אתה יכול
לבקש
מה שאתה רוצה.
לא, בסדר. אבל א', בזמן הזה, כל רגש טהור שבא, הוא כל כך חשוב, כל כך מעצים אותנו.
זה לא דבר שאנחנו מסכימים על זה.
כן, כן, בדיוק, כן. כן. אז ב... כן, נראית בשב אדם, ומה שבעצם, בעצם, אז על זה כתב הרב חלאפ ספר שלם אחר כך טובים מאורות, ואמר שלא יעלה על הדעת שהקודש יהיה בתחום שלו כל המושג הזה שנקרא החסדים, ואת הגבורות אותם נשאיר לקויפרים, אותם נשאיר לרשעים. הוא אומר, זה החילול השם הכי גדול שיכול להיות קיים, שעד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביצר, שהעוז הוא תמיד בשפה פשוטה קשור אל המקומות של הרשע בעולם. הרי העוז הוא בו הקדוש ברוך הוא ברא העולם, הוא מבטא את כל הצד החי, החד, החזק, האיתן, הנחוש של תוך המציאות כולה, וכל מה שהרשע רוצה זה בדיוק לגחך את עולם הקודש, להפוך אותו להיות כזה שהוא מתעסק בכל הדברים הנחמדים והיפים והנעימים האלה, אבל בסופו של דבר, התכלס, האיתנות של עולם, היא לא תהיה קשורה לעולם של הקודש, ויש כאן עצת השם עליונה, נגיד זה הפוך, לא בגלל שהיה עולם אכזרי, אז לכן היה בלית ברירה צריכים צדיקים כאלה שילחמו, אלא כדי לייצר נשמות כאלה, כמו שמקום דבר אמר, שהקדוש הוא רצה לעורר סוג של נשמות מיוחדים, סוג נשמות מלאים, אז בכוון הקדוש הוא יצר הרבה הרבה עולם שיש בו הרבה מן מהשיטה היחידה שיכולה ללחם בו על ידי אכזריות, כדי לאמץ את הקודש עצמו, כדי לפתח את הקודש עצמו, כדי לגדל אותו, כדי שהקודש עצמו יהיה בו לא רק את הצד האצילי, המופשט, הנחמד של החסדים, אלא שמלא בגבורות, כמו שהרב כאן בסוף אומר, כן, שאנחנו מאמצים את הרצונות שוכל לו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. זאת אומרת, העולם הרוחני פתאום מקבל גם תכונה של אומץ, והתכונה להידרגיסה הגבורתית של כל העולם, היא לא מתגלה בצורה הגסה שלה, אלא מתעדנת. ונוצר כאן איחוד עמוק בין שתי התנועות האלה, שגם יחד משלימות גילוי של שם מלא על עולם מלא. והנשמות האלה לכן הן נשמות מלאות, נשמות שלמות, שכמו שעכשיו צריך לחזור להבין שהזיק הנשמתי הוא היסוד, יסוד כאן יותר במשמעות של תכונת היסוד, שהיא התכונה המתגברת, התכונה הזכרית, התכונה הזאת שיש בה את המיקוד של הכל, ויש כאן נשמות מיוחדות כאלה שהקדוש ברוך הוא בכוונה עורר אותם, וזה הביטוי שהרשתה הפנימית בתוכן שלם הייתה, לא הכוונה בתוכן רוחני אצילי, אלא בה כתוצאה מסדרי החיים אלה שלמות מיוחדת. והרב כותב, הזכרנו בפסקה א' את הפסקה בעין היה, האם סייף הוא תכשיט או שסייף הוא מסוי, וכך בהתחלה זה נראה בסוגיה שם שכל זה סייף נמצא בנדן בתור מלחמה בכוח, בתור מתח, אז הוא תכשיט, אבל אם הוא מתגלה בפועל אז כבר זה חילול השם, זה כבר עצוב שמתגלה בפועל. אבל בסוף הסוגיה שם הגמרא אומרת ופליגה עד שמואל, ואמר שמואל אין בין העולם הזה למות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. הרב יצל שם אומר שיש, ששמואל אומר שהחרב לא רק בכוח, אלא החרב גם בפועל, חלק מיצת השם שבתקופת הגאולה, הקדוש הוא מזמן לנו שימות המשיח, שהם כבר קשורים אל המציאות העתידית של תחיית המתים, יופיעו בצורה כזאת שיהיו זקוקים שם למלחמות בפועל. כי זה הרב אומר, כי הדבר הזה הוא בעצם עכשיו בא ומה שנקרא מעלה ניצוצות, לוקח את כל כוחות הרוע שבעולם ומעדן אותם, מגדל אותם, מכוון אותם אל העולם הזה של הקדושה. אז לכן כמו שרש"י אומר שהגמרא במגילה, שמלחמות נמי התחלת דגאולה, מלחמות לא קשורות לסוף הגלות, מלחמות יש איזשהו סדר מתוכנן אלוקי שהכוונה באה לבנות בקודש לנו את תכונת העוז שבו. כמו שהרב כותב במאמרי הראיה, במאמר על השם, מלחמות השם, שהרב שם כותב שהאדם הישראלי שיוצא למלחמה, אז לא רק אל מול אויביו הוא מגלה את כוח הגבורה, אלא מול עצמו הוא מגלה את כוח הגבורה. עם ישראל זקוק בעצם לעורר, עוזר ישראל בגבורה, לעורר בעם ישראל כוחות של גבורה, אז הקדוש ברוך הוא בהסדרים פעיליים שתכלית המלחמה היא לא רק להשקיט את האויב, ובעצם כלפי הקריאה השנה שאמרנו, ברגע שאם החמאס היה נכנע, אז היה נגמר הסיפור, אבל הקדוש רוצה לבנות בעם ישראל את כוח חיים איתן, כוח חיים מלא, כוח חיים שלא קשור אל הרוחיות הזאת, שכל מיני יכולה להכיל ולוותר לכל דבר, לבנות עוז גדול. זה בעצם עיקר מה שהמלחמות בונות, כמו שראינו בסוף פסקה א', זה בונות את הרוח מחדש, משיבות את הרוח מחדש, עוזר ישראל בגבורה. אז נכון שעוזר ישראל בגבורה בפשט הברכה, ושאדם שם את הגרטל עליו, כן, אז הוא מפריד בין הצד הגבוה שלו לבין הצד הנמוך שלו, אז בעצם הוא מראה את ההתגברות שלו על היצר. אבל הרב יצל מסביר בעולת ראייה שעוזר ישראל בגבורה זה לא הגרטל רק במשמעות הפשוטה שלו, אלא הכוונה לווסט המבצעי, שבעצם הכוונה שהוא בעצם עוגד את כל כוחות החיים שלו והופך אותם להיות מלאי אחדות. מה שהרב אומר שכשאדם יוצא למלחמה אז יזכור שעל ייחוד השם עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו. כן, נשים נפשו בכפו, זה ביטוי היום כזה, כאילו, הכוונה, אני מוכן לסכן את עצמי, כאילו, כן, לקוח את הנפש שלי, וככה מפרשים שמסבירים, שזה פסוק בשמואל לפי זכרוני, שלא יודע מה יהיה איתו, אבל אמר לי החתן של אבי יעקב לבנון, נהיה לי בשם אבי יעקב, שישים נפשו, נפשו זה רצונו. את הרצון שלו ישים בידיים שלו. שהידיים שהם לכל ידי עשיו, הנפשו, כל תמצית החיים שלי נמצאת עכשיו בתוך הידיים. אין משהו בחיים שלי שהרצון לא נמצא שם. שיש כאן את הייחוד הזה בין הרצון לבין המעשה, בין הידיים לבין הרוח. אז זה לא איזשהו רק הכל כל יעקב, אבל לצערנו צריכים להתחפש הידיים ידי עשיו. יש גם דבר כזאת, כמו שאמרתי באגרוז, כמו שהוא כותב בדבר שהוא, אבל יש כאן איזשהו תהליך יותר עמוק, שבכוונה בא ליצור עולם רוחני, שכל הצד הגבורתי, שלא יכול להיות את ההשפלה הזאת, שעד מתי הוזכה בשבי, שהעוז הזה הוא נמצא בידי זרים, ולא נמצא בתוך אחרים ישראלים. וזה מה שהרב אומר, מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בקרה פנימית, עזיזים היו ברוחם, כן, ולכן יש כל כך את ההשתוקקות, כמו שהרב כאן אומר, לאמץ אותם ולהתאמץ על אדם וליצור את החיבור הזה בין כוחנו חני המתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואנחנו ממש מתגעגעים לסוג שלם כזה של נשמות שהולך ומופיע. אז הדברים האלה, יש מאמרי ראייה, אין איזה? אין אולי. רק למתיים, עכשיו יש בקובד זין, סמך א'.
הרב, הקורפות האלו, שהעוז, שאנחנו רותמים אצלנו, כאילו אנחנו רותמים אצל האויב, ואנחנו ממיצים את אצלנו, הקורפות האלו זה כדי להניג את העולם?
כדי, גם, כשאתה מעשית כדי להניג את העולם, אבל אני רוצה לומר משהו גם יותר פנימי, כדי שהנצרות נתקע את החסד מהגבורה, והיא הפכה להיות כאילו דת החסד, אבל בזה היא, בצורה שמיה, הפרדת מדינה, בזה היא גיחכה גם את כל עולם הרוחני, לא רק שבגלל זה הקודש לא שולט על החיים, אלא גם הקודש עצמו הופך להיות משהו מאוד מאוד רפא, מאוד קטרטורי, מאוד מוצחק, מאוד מגוחך כזה. ועם ישראל בא בעצם לתאר שהקודש זה הדבר, אחרי הכל מה קורה במקום כזה שהחסד מופעל מהגבורה. אנשים מאוד מכבדים את, את העולם הרוחני, מכבדים את הדת, אבל בתכלס, איפה החיים יותר חשובים אצלם, תמיד יישאר בתוך עולם הגשמי, כי הוא הרבה יותר מדויק, כי הוא הרבה יותר משובן. בגלל שהוא אומר, אנחנו צריכים לדעת לקחת מהטבע את כל העוז שלו, את כל הגבורה שבו, את כל הדיוק שלו, ולהשתחרר מכל הפירוט שלו, מכל הגסות שלו, זה בעצם תהליך עמוק, שנשמות שלמות כאלה, בעצם הולכות ובונות, והקדוש ממש מתזמן, שבסדרי הגאולה בכוונה, אנחנו לא נקבל את המדינה על מגע של כסף, אלא זה יצריך להיבנות בצורה כזאת, שתפתח גם את המקורות האלה, ולכם אלה, המלחמות נע מהתחת עד הגאולה, זה חלק מהסדרים האלה. יש כאן, כן, כן.
זה משלים את העולם?
משלים את כל העולם בכללותו, את המציאות, כל
הנצרות הפרידה. כאילו הפרידה, וזה הוריד את המציאות, ואנחנו צריכים, מה, לתקן את המציאות?
לתקן, לאחד אותה ולאמור איך החסד והגבורה מתאחדים ביחד. ומילא, יש כאן איזשהו אילוצים חיצוניים, אבל צריך לזכור שהקדוש מביא לנו את הצרה הזאת לא כדי שבסוף נחזש את האירוע. אז למה צריך להביא לנו את הצרה אם הוא חיזש את האירוע אחר כך? אלא כי מהדבר המסמס זה הקדוש רוצה להפוך את עם ישראל להיות עם אברהם שנקרא איתן האזרחי. כן, שהוא מלא איתנות ומלא אזרחיות, מלא חיבור אל עולם עם כל הצילות הגבוהה שאליה הוא היה קשור. אז יש כאן... אני רק לפעמים רציתי לקרוא, הרב כותב בקובץ זין סמך א', שיש את מנהיגי המדינות שהם מתעסקים, כמו שהרב שאומר, בעולם של השקפת הפירוד, בדיוק, כוח המדמה בינם כדאי דן להנהגה הבאה בתוך השקפת אחדות לתרתה, שאי אפשר היום לדן לנהל את העולם מתוך אחדות מופשטה, חייבים מאוד מאוד את המקום הזה של מה שהרב כאן מקנה פירוד, הכוונה של לדעת איך להילחם את דברים מסוימים. תוכן הוא ראש המשיח, מושב כסף של עולם, בנוי על פי יסוד השקפת אחדות המצורתית, שמדוברת מכך עד שיחודת בכל הפרטים ובכל הלות כולם, שחלק מסוד אורו של משיח, וזה אמרנו קודם, אתמול הבנו שלושה פירושים, אצפה לרגב של משיח, אבל כאן מתברר עוד דבר נוסף, שאם אתם הולכים להיות בעולם, תבין שהם בונים את הרגליים של המשיח. כי למשיח יש גם רגליים, יש גם את החיבור לצד המעשי, חירפו עקבות משיחיך. הרב אומר, משיח הוא, יש את המציאות העתידית שיהיה השם אחד ושמול אחד. יש את המציאות העברית ששם העולם פירוט שולט. יש בתווך את העולם המשיחי, שהוא מחבר את כל ההופעות הגבורתיות של העולם, מחבר אותם שמתגלות בעולם מאוד מאוד פירודי, מחבר אותם אל המגמה האחדותית העליונה. וזה שהרב מסביר, הוא אומר, הסתתרותה של שקפת האחדות, זה שלא מדברים ישר רק מושגים מופשטים של חסד, וצריכים לדבר גם בשפה של מתח ושל שנאה ושל לוחמה עם הרשעה ושל קינת השם צבקות ושל לא לוותר לטרור, וזה לכאורה משהו כזה שאחדות לא בעל דמיתוי. הרב אומר, הוא דבר מוכרח, כי עם כל לחוץ לוויה, עם כל שהכל הוא באמת טוב גמור מצד ייחודו, אין טוב שליית תדירית מתבטל, ואותה ליית תדירית מתגוונת היא בהתאדנות של כל מצוי פרטי והתעלותו. אם זה ימחק את כל העושר שהצד הגבורתי מפתח בעולם, אז יהיה בה משהו מאוד מאוד רפה, משהו מאוד מאוד שפל. אז הרב כותב אין היה, אני ככה באמת, אני לא יודע אם זה טוב שאנחנו, בסדר, טוב, נשתדל לזה, אולי בשם סתם אני אגיד, אז באגדות רבא בר חנה, יש שם, תוך כדי שרבא בר חנה חוזה כל מיני מחזות מיוחדים כאלה, אז כתוב ש... להסביר את איך הבחינה הגבורתית והבחינה של החסדים, ואיך המלחמה של חורה מוציאה כוחות שקשה כעץ, איך הם חלק מתמונה שלמה של עולם מוכני שלם שצריך להתפתח. וחלק מתכונת המלחמה היא באה בעצם, אני אומר לזה עכשיו גם לסעור סב, לזכך את החסד. שהחסד לא יהיה בחינת חסד לאומים חטאת, חסד שיש בו חלילה ממידת הוותרנות, אלא שיש בו את כל הגדלות שבו, אז הוא צריך להשלים את עצמו גם דרך התכונות של הגבורתיות. ונאמר על אומות העולם, שכל חסד שהם עושים, לגרמה יהודי עבדי. והרב הרבה משתמש בדבר הזה על הנצרות, שהיא כאילו קישת החסד, אבל חסד של אומות העולם זה... זה פשע, זה חטאת.
בתור כלל לא, אבל יש יחידים חטאת.
כן, מדבר על אומות, חסד לאומים, על המבינים הלאומים שלהם. אתה צודק, ודאי שיחידים יש, שמעיד על השם והארץ, שרוח קודש הוא עליהם, יש חסידי אומות העולם, שהם חסידים שיצאו מאומות העולם, כן. אבל הנה, יש כאן גיבורי כוח, עושה דברו שלאט לאט אנחנו מקבלים מהם את הכוחות שלנו. אז הרב כותב, איפה זה עם הסיפור של הירש, כן. אמר רבי חנה, דידי חזילי, אי הקרוקה דאביה כאקרא דאגרוניה. כאילו ראיתי איזה כרך צפרדיה, שהיה כמו גודל של כרך גדול שנקרא אגרוניה. ואקרא דאגרוניה, כמה אבי שיתין בתי. והכרך הזה, שכן, הגדול הזה היה בו 60 בתים. אז יש צפרדיה, שהוא בגודל של עיר שיש בה 60 בתים. אתה תנינה בלה. ותנין ובלה את הצפרדה הענקית הזאת שכבר היא עצמה את הענקית. אתה פושקנצנה, שזה עורב, ובעלה לתנינה, והוא בולע את התנין. וסליק יתין באילנה. אז יש כאן עורב שבלה את התנין, שבלה את הצפרדה, שבלה את העיר שיש בה 60 בתים, בשוננו כמה שבעזה, כבר יותר מ... מה זה?
עוד
מעט ישארו ב-60 בתים, כן? אז צריכים קודם כל לעשות חיכוך כדי שנגיע לאירוע המשם הזה. ועל זה אומר רב חנה, תא חזי כמה נפיש חלד אילנה, כי כולה ישבה על האילן. ועל זה רב חנה מתפלא, תראה איך האילן הוא אילן כזה חזק שמסוגל לסחוב את העורב שבלה את התנין, שבלה את הצפרדה, שבלה את העיר הגדולה הזאת, כמה גדול כוחו של אילן. ומסלט הגמר אומרת, אמר רב פאפה בר שמואל, אי לא, אבי אתם לא ימני, אם אני לא הייתי שם איפה שהיה בחן היה, והייתי רואה את האילן הזה, לא הייתי מאמין שמה שהוא אומר זה רציני, הייתי אומר, זה הכל דרושי חזל, רב בחן הזה לא משהו אמיתי, זה רק איזה משהו אלגורי, כן, קצת מוזר, כאילו לפי זה נראה שאת רב בחן צריכים לקראת ברצינות, ואם לא הייתי שם, כי אם מדובר על דבר רוחני, אז מה הכוונה, שאם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין, ורוחניות, הכל משל, למה לא להאמין? אז הרב כאן, מבאר שזה קשור לבירור הזה כאן של אותם נשמות שגם כישב בגץ המוות לא רק אתה עמדי, שלא רק שמשמרות את המוסר הפנימי שלהם עם כל מה שכלפי חוץ הם צריכים ללבוש ידי סב, אלא שהם יוצרות נשמות שלמות, הופעות מוסריות גדולות, והקדוש הוא מצמיח ישועות, ודרך כל המלחמות הוא הולך ובונה, עוזר ישראל בגבורה, בונה את העולם הרוחני שלנו, שהגבורה שהנצחות לקחה מאיתנו שווה אלינו, ויש ציור שלם. הרב אומר ש-60 בתים זה מבטא תמיד מדינת הגבורה, 60 גיבורים סביב לימותתו של שלמה, אחוזי חרב מלימודי מלחמה, שכמו שאמרה תמיד אומר, כי זה מתפרץ לכל הכיוונים כולם, זה מה שהעוצמה של הגבורה, שהרוצה להדרים, להצפין, להשאיר יצפין, שמידת הדין קשורה לכוחות חיים מאוד מאוד מפותחים, מאוד מאוד עשירים, מה שהקודש יש בו משהו מאוד מאוד אחדותי, אבל מאוד מאוד רפה, ויש כאן איך לוקחים את הכוח הגבורתי הגדול הזה, איך בונים אותו. וזה נבנה, כמו שאר כאן אומר, מתחנות שבאמת הפשוט הן לא כל כך נעימות. כי השלב הראשון זה הצפרדיה. צפרדיה, כמו שאנחנו מכירים מקוד מצרים, הם אלה הראשונים שהם מוכנים למסור את נפשם, שהם מוכנים להיכנס לתוך התנורים, באי באש ובמים, לכל מקומות המסוכנים, כדי להופיע את ישועתם של ישראל. ואדם, בהתחלה, כדי להופיע טוב בעולם, בראש ראשונה הוא לפעמים צריך להיות אכזרי על עצמו. זה יש משהו בריא בנפש האדם שתאב חיים, ורוצה לחיות, ורוצה לשרוד, אבל יש כאן מנגנון שבו אדם ממש, הלוחם הישראלי, נלחם נגד המנגנון כביכול האנושי הפשוט, של רצון לא לחיות בעולם מלחמתי, אלא בונה בעצמו תכונות של מסורת נפש. ותכונה של מסורת נפש, כמו שגם דיארנו בפסקה הראשונה, היא תכונה שהעולם נבעל ממנה. כי גם מסורת נפש היא רק כלפי עצמו של האדם, אבל זה בונה אופי קצת נחוש כזה, קצת דרוך כזה, קצת מכוון מטרה, והעולם היום מאוד מאוד מחפש בן אדם נעימים, נחמדים, מחייכים, שהכל נעים, הכל טוב אצלם. אבל הרב אומר, אם אתה רוצה באמת להכיל את הגבורה במלוא השירות שלה, אתה קודם כל צריך להיות בתכונה הזאת של אותם צפרדיים שמוכנים להיכנס גם למחוזות הכי קשים, וזה חלק ממה שהתכונה של אברהם ודוד, ושכל הענקי הנשמות שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. כל יום אנחנו שומעים על עוד סיפורי גבורה שהיו בשעות הפעיליות האלה של הייחוד הקדוש בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, איזה גבורה של אנשים ש קופצים על רימון, ואנשים שחותרים למגע, ואנשים ש ממש מסכנים את כל כולם של הדבר המסיים הזה, אבל זה תכונה גבורתית. אבל הוא אומר, הצפרדה הזה זה עוד האירוע היותר פשוט בתוך התכונה הזאת של בניית הגבורה. כי לפעמים צריכים להיות לא רק צפרדה, לפעמים צריכים להיות, כמו שכתוב כאן, תנין. ותנין הוא לא רק אכזרי על עצמו, הוא גם אכזרי על האויב שנמצא סביבו. אני אקרא עכשיו, כותב את זה. תנינה, בהתחלה יש את הצפרדה שהוא מתאכזר על עצמו מסירות נפש. אולם כל זה אינו כי מחזרות על עצמו. הגדולה מזו שמדבר של מחזרות על אחרים. זאת אומרת, שם ננקם ולווה השם. זו את התנינה, שהתנין תמיד ביטא את הבעל אחרים האחזר, שהוא אחזר, בעלה, שביטל מתח זרות של עצמו, נהן בהחזרותו על אחרים, שהחזרות יותר גדולה. ואין מה לעשות, הקדוש הוא פשוט, כואב הלב לומר, אבל הקדוש הוא ממש מחנך אותנו, ומאלץ אותנו שיש לנו אויב כזה, שלא רק שאנחנו צריכים לסרות נפשנו עליו, אלא אין בעירה. אנחנו התנצלנו והוכחנו כלפי כל עולם שחל וחלילה לא אנחנו נגענו בבית חולים הזה שהיה שם בעזה, ידנו לא עשה את עוול הזה, אבל זה היה רק איזשהו סדר, רק משהו מסוים כזה, שגם לזה היה תוכנית אלוקית שבאה קצת להפריד את העולם המערבי הנאור מכל השקר של הערבים האלה. אבל אנחנו שבוע הבא בעזרת השם אנחנו גם נגיע, אין ברע, לא, אין דרך אחרת, אנחנו נצטרך להגיע גם לשטח של אוכלוסייה חיה, ונגיע גם לבתי חולים, ועם ישראל יצטרך, ועם ישראל היום כולו נחוש, הוא מבין שאין ברע, שבלי זה הוא לא יכול לחיות, זה עם ישראל פתאום יצטרך להיות לא רק צפרדיה, שזה כבר דבר פלאי מאוד, איזה עוז של מסורת נפש מתגלה בכל שדות האומה, אלא צריך להיות גם בתכונה הזאת של, של תנין, שהסיפור הזה יבלע את הסיפור של, של הספרדיה, שנצטרך להיות מאוד מאוד להתגלות בשפה לא נעימה, ואני כן שמעתם אתמול את ראש מועצת אשכול, שהיה ככה ממש מהשמאלים, מהשמאל הרדיקלי עד לפני שבוע, וככה באמת שירנו אותו, והוא אמר דברים שהם לא הבינו, הוא אומר, מה קרה לך? הוא אמר, תקשיבו, משמחת תורה, אני אדם אחר לגמרי. והוא אמר, מה זה? כך הוא אמר, הוא אמר, כן, רק מראינים היו בלב, הוא אמר, תקשיבו, מה שאני אומר שבוע, אמר, הוא אמר, אנחנו, זה נחמד שהתנצלנו לבתי חולים, אבל שבוע הבא אנחנו נצטרך לפצל בתי חולים, ואומר, אני מבין עכשיו שזה או אנחנו או הם, ובקשה מסוים זה כאן, פתאום אני מבין שמה שנקרא, איך? איפה? ב-11, בכאן, לא ב... מה זה? חדשות 12. תסתכל, איך קוראים לו? זה ממש פשוט לראות את הדבר הזה, לראות איך הוא מדבר בצורה, אני צמחוני, אני אדם רך כאילו, לא אדם שיכול לדבר כמו. אבל הוא מדבר בצורה חדה, איך פשוט השתנו כל כלי המשחק, ואנחנו צריכים ממש בצורה הכי חדה, והוא אומר, אני גם... מה זה? איך? איך?
חיים ירים.
כן, יכול להיות, כן. מה זה איך? כן, אני מדבר על אנשים שהיו מראשי השמאל, והיה מישהו אחד שאמר לא, דברים פשוטים, הוא אמר אם אנחנו לא נהיה אכזריים אליהם, אז אומר מה שגרמניה הנאצית חיסל זה זה שבסוף שבר כל האוכלוסייה הגרמנית הרגישה כזאת אכזריות, אז זה מה שעקר אותה מהרסה שלה להיטלר. אם אנחנו רוצים לשנות באמת את העולם, אנחנו צריכים ממש ליצור שפה של אכזריות. עכשיו זה קשור לשפה שאמרתם קודם של אין ברע, אבל אני אומר מה הקדוש הוא דרך הדבר הזה בונה, דרך זה הקדוש הוא מחזיר לעם ישראל את האיתנות הבהירה שמבינה שה החסד הוא דבר נשגב מאוד, אבל חסד חייב להיות בצורה כזאת שמבינה שבשביל החסד האמיתי אתה צריך לפעמים גם לדעת איך להתאחזר. זה הקומה השנייה של התנין. והרב אומר, אבל דבר יותר מפחיד, כאן אנחנו רגע נסגור, דברים אלה לא באים לחליל לסתור את כל עץ החיים, ויש פלא גדול שכל הבשורה של הקנה שאמרנו בימים נוראים, שביתה כל עובדיך ועשו כל השכם לך לעובדיך וידע כל פול קטע פעלתו, וכל הכמיהה הגדולה שלנו של באמת לתקן את כל העם כולו, זה עץ החיים הגדול שעליו כל המערכת הזאת עומדת עליה כעוז בידך, אבל הוא גבורה בימיניך ונמצאת בימין שלך באיזושהי הרמוניה עמוקה פנימית שלא סותרת את הדברים. זה בדוגמה שרב פאפה בר שמואל אומר, אין דבר כזה בעולם. אני לא יכול להיות שיהיה לוחם כזה שיצטרך להשתמש בכל הכלים הקושים האלה של הצפרדע ושל התנין ואפילו של העורב, ושזה לא ישחית את הנפש שלו. זה לא יכול להיות דבר כזה. אומר אבל הרב פאפה, אילב דחזינה, כי אני הייתי בשטחי הכינוס, כי אני ראיתי את רועי קליין וראיתי את כל את השמות של מחמד אותם, אנחנו לאט לאט נלמד אותם, של כל השמות היקרים האלה, וראיתי איך האנשים האלה הם אצילי נפש אדירים, הם אנשים שכולם מלאי תואר, כולם מלאי אצילות גדולה. אני רק את החברים האישיים שאני מכיר, את התלמיד שלי יוני שיינברג גיבור ישראל, את עמיחי ויצמן שזכינו להיות ככה בקשר טוב, אבל ברור לי שזה בעצם כל הדמויות האדירות שקיימות כאן. כל חייל בצהל הוא עץ החיים, הוא כולו טוב, הוא כולו ששנייה אחת אחרי הדברים מהתורה, איזה טוב אדיר גדם בו. יותר מזה, שגם משעה שהוא עושה את כל הדברים, הוא עושה אותם מתוך רוממות גדולה, מתוך תארה גדולה. דבר כזה שעד שאתה לא רואה אותו אתה אומר, טוב, זה תיאוריות, זה לא יכול להיות. לכן הרפא אמר, אבל אני ראיתי את הלוחה האלה, ואני שהייתי אתם, לא אימני, לא הייתי מאמין שיכול להיות דבר כזה. אבל זה בעצם מה שבא לבנות איזשהו סדר מיוחד בעם ישראל, איזשהו תארה גדולה בעם ישראל. בשורה אדירה שעם ישראל יציב לעולם, אבל שהוא ישיב את העוזחה שנמצאת עדיין בשבי, שזה כל כך נורא, שנותן כל העוז שייך לכל הרישה, יראה איך היא קשורה לעולם של קדושה, איך היא קשורה לעולם של עדינות, איך היא קשורה לעולם שכל כולו חפץ להיות טוב. ובהקשר הפעילי הזה, שהנשמות האלה יחזרו, שהרוח יתעצה, כמו שהוא אומר, יהיה איתן, אנתה שני כל הגבורה תתעדן, אז באמת גם בעם ישראל עצמו כולנו נקבל דן מדן מכל החלקים השונים שמציעים באומה, ויהיה כאן איזשהו ציור הרבה יותר גדול, הרבה יותר מהיר, שייתן בשורה אדירה לכל העולם כולו. אני רק ככה באמת בפיוס ביני לבין הרב ליפשיץ, כן, רק...
הייתה מחלוקת?
לא. לא הייתה מחלוקת, הוא שאל מה אני אומר על השאלה הזאת, ואני מאוד ככה קצת התרוממתי והתרגשתי מאוד מהמצב שעם ישראל נמצא בו בשעות המיוחדות האלה, ודיברתי הרבה על על העוז ועל האחדות ועל דברים האלה, והוא בצדק אמר, רק שהרב שאלה דיבר בישיבה במעלה אדומים עכשיו שהתחילה המלחמות כאילו, אז הוא לא הביא את הרמב״ם ומלכות מלכים במלחמותיהם, אלא פתח את הרמב״ם בהלכות העניות, שכשיש צרה גדולה, יש מצוות עשה מדאורייתא לפי הרמב״ם, להתריע ולהריע. וחלק מהדברים האלה זה מלחמות. הוא אמר בשם הרב סבתו, שגם דיבר אחריו, שאמר שהשנה, אחרי כל סדר עבודת הימים נוראים, אז הלשון הזהורית לא הלבינה, נשארה אדומה כאילו. עכשיו אני חייב, כאילו, חייב לקבל ולא לקבל. לקבל שברור שעם ישראל, אנחנו דיברנו אתמול בהחווה, שאסור שיהיה חשבון נפש פרטי, אנשים פרטיים, למה זה קרה לאיש הזה ולא לשחרר, זה כל מי שהקדוש הוא יוריד, ירד לגנו, הם נציגי שלוחי, של, שלוחי ציבור, כמו שהזכרנו אז אחר כך איקי, הזכרנו נכון את המלבים, בפרק ג' שם, כן, עם שלא יושבים אבלים על גיבורי המלחמה, אלא היו באים אליהם בעוז ובהדר שם, ורק במלחמה האחרונה היה פלא גדול שפתאום ישבו עליהם. אז כך ראיתי את דברי הנציב, שמישהו שואל אותו, שכתוב בפוסקים שהיו עושים את מיטות בית דין, אז לא היו מברכים, לראות שמצא דאורייתא, כי מצא שיש בפורענות. אז שאלו אותו למה קדושי עליון שמתו ברכו ברכה שגשה מצב צבנו על קידוש השם. והרב הנציב שם כותב בצורה מצמררת ומתאר את שרבי עקיבא כל ימיו היה משתוקק למקום הזה, מתי הוא יזכה להגיע, מתי יבוא פסוק זה לדי וקיימנו. הוא אומר, נראה לי שהוא לא רק בירך את ברכת השגשה לנו קידוש השם, אלא שגם בירך שהחיינו, ככה מתאר הנציב את הרומות הגדולה שהייתה שם. הזכיר לי שסיפור לי תלמידים מתאמה שפעם הלכו עם אברונסקי לאלוף בישראל שגר היום בעמק ישראל, שהיה חזר בתשובה ואחרי עופרת יצוקה, אז שהוא חזר לכנסת וביקשו ממנו, אמרו לו, הנה תברך הגויימל. אני אברך הגויימל, כאילו וואו, תודה רבה הקדוש ברוך הוא ששחררת אותי מהבוך הזה, אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא שהייתי באירוע המסלם הזה כאן. אני חייב כל מיני לסייג, זה לא שאנחנו, כמו שאמרתי, המצוות קדוש שם פסגתה תתקיים, שלא ישפך דם ולא תירד אף שערה, אבל שיש איזשהו עמדת חיים כזאת שמוכנה למסור את נפשה, אז אני נגררתי על זה, שלכן חשבון נפש פרטים לא צריכים לעשות, אבל חשבון נפש לאומי בטח שעם ישראל צריך לעשות. וכמו שהרב אומר, שבאה מלחמה, אז עם ישראל צריך להריע, צריך להתפלל, וצריך לעשות בסופו של דבר חשבון פנימי מאוד, בשביל מה באה עליו הרעה הזאת, כן? וזה חלק מסדרי והרמב״ם שבהלכות תעניות שמתבר על התורה שצריך לעשות בשעת המלחמה. איפה זה הלכות תעניות? אז הוא כאילו נותן איזה קצת טיימא דקרא, כי התפקיד של התפילה הזאת הוא לא רואה אותנו לתשובה ולא רואה אותנו יש כל ישראל מתנים פני הצרות שירו בן כדי לעורר לבבות ולפתוח דרכי התשובה. באיזה זיכרון למעשינו, אני רק רגע, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולערב צוצרות על כל צרה שתבוא לציבור, שנאמר על הצער הצור אתכם והרותם לך צוצרות. כן, בדבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה וידקו עליה ויריעו וידעו הכל שבין מעשה מרים הוא רע להם ככתוב ומתחם את הוא, וזו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אני רק אומר, אחרי שאני ממש מקבל את כן את ה, את ה, נחפשה דרכנו ונחקורה, אבל מצד שני צריך לזכור את דברי הרמב"ן, שהרמב"ן כותב שם על החצוצרות של שעת המלחמה, שהוא אומר שהחצוצרות של שעת המלחמה באו דווקא להרים את המורל של העם ולהפחיד את הצד השני. יש בה, הרמב"ן אומר שהתקיעה הזאת באה לשבור את הלב שלנו, והרמב"ן אומר שהתקיעה הזאת באה להראות לאויבינו שאנחנו חזקים. ונראה לי שכמו שהרמב"ן אומר, בתום המלחמה יש גם הרבה חשבונות נפש פנימיים שעם ישראל צריך לעבור. בדחילו ורחימו, זה נכון שעכשיו צריכים לזעוק, אבל לזעוק זה תקיעה פשוטה שאדם אפילו לא יודע את מה הוא זועק. כן, הוא שמע צעקתנו, צעקה שאין לה אף דיבור פרטי שאתה יכול להבין מה מסתתר מאחוריו. אני חושב שאם היום עם ישראל יתעסק בכל מיני חשבונות נפש,
הרמב"ן גם אומר שזה תפילה.
כן, זה שומעתי, לא באת לסור את התפילה, אבל למה התפילה צריכה להוביל? התפילה צריכה, לא, ודאי תוביל בסוף לתשובה, אבל נראה לנו דעתי שבשעת מלחמה, אם אנחנו עוסקים יותר מדי בחשבון נפש, אנחנו א', מיישים את עצמנו, אנחנו לצערי גם תפקיד המלחמה הוא לחדש אותנו. שירו להשם שיר חדש, כמו שאומרים במזמור כל יום בתפילה, בפסוקי דזמרה, שם עם חרב פיפיות ידם לסוד נגמר גויים, אז מתחיל משירו להשם שיר חדש. מלחמות מחדשות אותנו למקום חדש, ואם אנחנו יותר מדי מהר עושים חשבון נפש, אז לרוב מה כל אדם עושה בחשבון נפש, הוא לרוב מסביר לכולם למה הוא צדק, נכון? זה נראה לי כל מי שיסתכל היום בחשבונות נפש שעושים בשבוע האחרון,
אני מסביר למה שכאילו הם לא טובים.
ברור, כן. אני לא ראיתי, תראו לי את הפוסט הזה של מישהו שמראה בחשבון נפש מה שעשה כאן, שמראה את חשבון נפש למה אני לא הייתי בסדר. וזה ברור שאחרי המלחמה כל עם ישראל יתחדש, כולנו נתחדש, כולנו נהיה מקומות חדשים, אבל צריכים קודם כל לזעוק, וצריכים בראש השנה כמובן גם להילחם, כי להילחם הקדוש מוציא אותנו במלחמה, ולקבל את החיות הזאת שמה שהקדוש עכשיו הולך ומופיע לנו, משחרר לנו חיים חדשים בתוך המלחמה. הזעקה הזאת היא חשובה מאוד, כדי שאנחנו נבין שבדי שכן מושיעו בעת צרה, כמו שהוא אומר ש ישראל נושא בהשם שבשעת התפילה מקווה ישראל השם, כולנו מלאים קשר לקדוש ברוך הוא. אבל התהליכים שאנחנו צריכים ללמוד מהדברים האלה, עוד אין ספק, כמו שלמדנו אתמול, שכל מלחמה שהייתה במלחמות ישראל שינתה את פני החברה הישראלית, והמלחמה הזאת אין ספק שהיא תשנה אותנו למקומות אחרים לגמרי, והרבה הרבה זעקה צריכים. אבל הזעקה הזאת, אני כן משתמש בניגון של הרמב"ן, שהרמב"ן שם אומר שסוף סוף היא גם באה לעורר בנו גבורה ולעורר בנו את הכוחות שנוכל אחר כך משם באמת להתחדש אל מקומות גדולים. אבל רק אם אמרנו שסוף סוף מוסכן שהתפקיד שלנו גם הרבה הרבה לעורר תפילה ולעורר את ההישענות שלנו על צור ישראל וגאלו על הקדוש ברוך הוא, אז רק לעורר שיש הרבנות הראשית קבעה באחד וחצי תפילה כלל עולמית היום, כן, נראה לי, אני לא יודע אם כל יום או היום. מה זה?
בכל יום אחד וחצי בשבע וחצי.
אז זהו, אחרי מנחה פה, כן, לא יודע. בצדק אמר שאולי המניין של המניין של אחד וחצי של מנחה צריך לפחות בצמיד, כהקדמה אליו, לעשות את פרקי תהילים, לא יודע עד כמה ציבור בשל לזה, לפחות פרק אחד כזה כאילו, אבל כן להשתתף בתפילה
הרבה של סימון. ב-1 ו-10 התחילה מנחה של הבית מדרש,
ואז
הם התחילו ב-1 וחצי ולבקש
ב-25 כאילו
ולהגיד כולם עכשיו מורים תהילים ביחד את הפרקים האלה.
כן, נכון, נעלי, כן, מנהור, כן, לא, כן, נעלי שכן. התחילו בשתי דקות, יותר מאוחר, לא, אפשר להתחיל כאילו, זה 4 פרקים יש הרבנות אמרה, אז אפשר להתחיל 1:28, ככה להתחיל קצת לפני כן, כאילו, שתודה שיש אנשים מתעסקים. משהו כזה, כן, בסדר, שיהיה עיכוב קטן, אבל יש משהו באמת שהרב אומר, שהרב אומר שאותם מדינה שצרו אותה, יש להם הרבה דינים מסוימים, וגם כל אלה שסביבים צריכים להוסיף אליהם, אבל כאן צרים את כל מדינת ישראל מכל הכיוונים שלה. אני רק אומר שאנחנו לא נרגיש כאן במקום של, זה אני חוזר מה שמענו אתמול, זה קשה לי לחנות שאנחנו עושים עכשיו באסון. היינו, שלפני שבוע היינו באסון הוראי. מהרגע שעם ישראל התעשת, אז אנחנו כבר לא במאורות הרפת ולא במאורות הרטט, אנחנו במקום כזה שיש לנו ברוך השם גם עם גדול וכוחות חיים גדולים שיודעים גם להשאיר מלחמה שערה, ואנחנו עכשיו נמצאים כבר, אנחנו עושים בתוך התשובה, אז אנחנו לא בעונש הקדוש הוא הביא לנו, אלא אנחנו כבר בתחילת התשובה, אז גם תוך כדי התשובה ודאי שצריך לומר אנא השם משה ענה, אנא השם מצליח ענה, אבל התפילה הזאת צריכה להיות עם, כחלק מהמיצוי של תהליך התשובה, צריכה להביא אותה למקום גדול מאוד. אני הזכרתי את מה שהזכרנו אתמול, שאותם, מה שהזכרתי גם היום קצת בקצרה, שאותם הרוגי מלכות, הם, מה שהוא אומר עליהם, שהם מבחינת מצד צדיקים מחפרת, שאצלהם בעצם אדם שמת פרם זמנו, אז תמיד נצוות הלב, איך הוא לא מצא את עצמו. אבל הרוגי מלכות, הם הגיעו למקום הכי שלהם, למקום שעין לא ראתה אלוקים זולתך, אז כמו שאדם שהגיע לגיל 120, אז בוכים עליו מתוך געגועים ומתוך כבוד אליו, אבל לא מתוך שבר, אז על הורגי מלכות הם הגיעו למה שאדם גם בגיל 120 לא הגיע אליהם. כן, הנציב שם מזכיר שרבי עקיבא שיצא נשמתו באחד, זה היה שהוא הגיע לגיל 120. אולי זה בא ללמד שכל מי שיוצא נשמתו באחד, הוא כביכול הגיע לגיל 120, הוא הגיע בעצם למקום הכי גדול, שזה בעצם מבחינת מיתת צדיקים שמחפרת, אז כאילו במקום המיוחד הזה, זה כאב גדול. וזה כאב גדול על האומה, וזה בכי מאוד מאוד גדול של מפגש עם כזה עוד גדול, אבל תחושה של החמצה אצל אדם כזה שזכה להגיע למקומות כאלה גדולים, שאין ברירה יכולה מאוד חצתם. אז אמר לי אתמול הרב יעקב פלגוד, שכן, סיפרתי לכם שחברים שלי, תוך כדי מערך ששפתי של חודש חשבן, שהתעסקו ברם לי שם כל הגופות, אז ככה לא יכולו שלא כל מה נתעורר אצלהם, נתן לתוקף, כן, שממש כל מיטות בדין הנוראות של מי בחרב ומי בסקילה ומי בחנק וכל הדברים הכי נוראים, ככה שהם מלאו אולם, אז רק אנחנו רואים נתן לתוקף מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. אפשר להבין שבקיצו לא יוצא, זו מילה נרדפת למי יחיה ומי ימות, אבל אפשר להבין שבתוך המוות עצמו יש אדם שמת לפני קיצו, לפני שהגיע זמנו לפטר מן העולם, ויש אדם שהגיע לקצה, שהגיע לפסגה, שזכה גם להיות מחובר אל קץ הימים, וזה בעצם מוות שבא לא מתוך, כמו שדוד המלך אומר לאביגיל, כי הקדוש הוא פגע בו, ולא כי הגיע יומו, אלא כי נספה במלחמה, כי הוא קשור לסדרים הרבה יותר גדולים. אני אומר כל הדברים האלה, ואני צריך לסיים בחיוב, כי כל הדברים האלה, כמו שאמרנו, מצוות מסירות נפש, עניינה היא בכוח. ולא, אנחנו ממש במצב השלם, ועם ישראל אחרי שמחת תורת תשפד, נמצא בקורות אחרים לגמרי, ולא יונה לנו כל רע, וארדוף ריבה והשיגם, ריפול מצאתך אלפה מניך, אליך לא הגש, אבל צריך לדעת, שחיילינו יקרים, שנמצאים עכשיו שם, הם כבר במדרגה הזאת, זה לא, כאילו, זאת אומרת, אם מכיוון שהמצווה הזאת היא בכוח, כל חייל שעכשיו נרתם אל המקום במיוחד הזה, אז יש לנו היום 300,000 יותר, אסור להגיד את המסירים מדייקים, של אנשים בעם ישראל, שנמצאים במדרגה כזאת, כאן בחיים, שאין בריאה יכולה להיות מחיצת טעם, כמו שהבית יוסף, מגיד אמר לו שהוא ימות הקדוש שם, והוא נפטר על מיטתו, אבל מעבר הרבוק אומר, כי אחים שלו הולכים של מסורות נפש, ואנחנו עכשיו, בכל 300,000 אלה, מאחורים יש משפחה, שגם נמצאת במסורות נפש, במשפחה יש עם שלם שעוטף אותם, זה עם שלם שנמצא עכשיו במקום הגדול המיוחד הזה, שבעזרת השם הזכות הזאת היא תגרום לזה, שכמו שאמרנו, שאת כל ה... כוס התרעלה תבוא על הרשעים שנמצאים סביבנו, הם לא יצאו חשבון נפש אחרי המלחמה. אני כבר מודיע לכם, לא בגלל שיהיה להם את היכולת הזה, לכי לא יישארו מהם, לא יהיה מי שעשה את החשבון נפש. את החשבון נפש בעולמות עליונים יעשו על מה שקרה להם. אנחנו צריך להפיק מהלקחים בעזרת השם, שעם ישראל עוזר ישראל בגבורה בעזרת השם.